מדיניות של שלום. מקימי התנועה הציונית שאפו לצרף אליהם את כל חלקי עם ישראל כדי לתת משנה תוקף לדרישתם מאומות העולם, לאפשר להם להקים מדינה. הם פתחו בפעולות להשתלטות על מעוזי הדת, אך בהרבה מקומות לא עלה הדבר בידם. היהודים ברחבי רוסיה, פולין, גליציה וכמעט בכל רחבי אירופה המזרחית היו חרדים מאוד. תנועת ההשכלה והרפורמה שקדמה לציונות נתקלה שם בהתנגדות קשה ביותר, כי היהודים ברובם היו מאוגדים בחיים קהילתיים ומונהגים על ידי רבנים ופרנסים מירי שמיים. היו אמנם הרבה שנמשכו אחר תנועת ההשכלה וירדו מדחי לדחי עד שהתבוללו בין הגויים, אך אורח חייהם לא משך את המון העם. את הנקודה הזו רצתה התנועה הציונית לפרוץ. הם רצו להשתלט כליל על כל העם היהודי ולהדיחו מהדרך הישרה. ישבו מנהיגיהם והגו רעיון איך ללכוד את לב ההמונים. באותם ימים היו היהודים נרדפים על צבא, פוגרומים, שוד וביזה היה מנת חלקם, דבר יום ביומו. בכל רחבי אירופה לא היה יהודי יכול להרגיש את עצמו בטוח. החלום הנכסף של כל יהודי היה לחיות בארץ ישראל, תחת הנהגת משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, אמן. הציונים החליטו לתפוס את השור בקרניו. הם יעלו לציון, ירושלים, ויקימו בה את ממלכת ישראל. הם יחדשו את היישוב, ויתו בו כרמים ומושבים חקלאים, בהם ישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הרעיון הזה היכה גלים גם בלב היהודים הנאמנים לבורא ולתורתו. לא היה מי שלא אהב את ארץ ישראל. כך הצליחו אנשי התנועה הציונית לגרוף אחריהם את לב ההמון. ומעשה שטן הצליח, עד שקהילה אחר קהילה נכבשו תחת ידם. בסיוע תמיכתם של עשרות אלפי יהודים תמימים, הייתה הדרך קלה להגיע לארץ ישראל ולהקים בה שלטון חילוני שינהיג בארץ חיי כפירה ונהנתנות, ויכפה על יושביה חוקים של רשע עד להעברתם על דתם, רחמנא ליצלן. כיום רואה כל בר דעת עד כמה הטעתה הציונות את הציבור. אם מטרתם הייתה להקנות ליהודים חיי שלווה ונוחות בארץ ישראל, להקים בה מקלט ומסתור מפוגרומים ומלחמות, הרי שהם נכשלו כישלון חרוץ. מצב היהודים בארץ ישראל הורע שבעתיים מאז החלו הציונים להרים ראש. אין זה סוד שבימים עברו חיו הערבים עם היהודים במערכת יחסים טובה. הם לא חששו שמה ינשלו אותם מארצם ומאדמותיהם. אך כשהציונים התעצמו והחלו לפעול בצורה מעשית בהקמת תשתית למדינה על כל שטח ארץ ישראל, בלי להסתיר את המגמה לנשל את הערבים מכל מקומות אחיזתם זה מאות בשנים, ובנוסף הפעילו מערכת הסברה להשפיע על אומות העולם לקבל הערכה הכרה רשמית כמדינה, מאותה עת השתנה יחס הערבים לרעה. הם החלו לסנוא ולרדוף את היהודים עד חורמה, עד שכיום ארץ ישראל היא המקום הכי לא בטוח בעולם עבור היהודים. הגורמים לפרעות, מעת הצהרת בלפור, שהיא בעל פאור, החלו הצהרות ברחבי הארץ. הפרעות הנוראות בחברון לא היו מתרחשות אלמלא אותה הצהרה אומללה. עדות לכך מהווים חיי היהודים בחברון עצמה, בתקופה שקדמה להתעוררות הציונות. יחסיהם עם שכניהם הערבים היו טובים, והם חשו את עצמם שקטים ושעננים. דבר זה הביא שישיבת כנסת ישראל חברון באה להתיישב בעיר באין מפריע. גם הקהילה החסידית ועוד חיה שם חיים שלווים. הבנקאי המפורסם רבי דן סלונים, השם מקום דמו, ניהל בחברון בנק ועסקי מסחר מסועפים עם מאות לקוחות ערבים. הערבים היו באים להתרפות אצל הרופאים היהודיים. היו כאלה שהיו חברים בלב ונפש עם שכניהם היהודים. הכל השתנה לפתע. הפרעות הישמעילית צצה באחת. כל זה הרה מאז חשו את עצמם מנושלים על ידי היהוד, שנראו בעיניהם כפויי טובה. לאחר שנהנו מהם וניצלו אותם, הם באים לזרוק אותם מאדמותיהם. העלייה הגדולה מרוסיה, בעקבות הסרטיפיקטים הרבים שהציונים שלחו לחלוצים, הביאה לנוף דמויות חדשות שהערבים לא הכירו. אנשים גברתנים וכוחניים שרכשו חלקות אדמה בזו אחר זו והקימו עשרות קיבוצים על מקומות שהיו שייכים עד עתה לערבים. דבר זה הביא בליבם פחד שהתהליך הסתיים בכיבוש כל הארץ מידם. הפחד הוליד שנאה שתוצאותיה היו הפוגרומים האיומים. לא רק בחברון גרו יהודים לצד שכנים בשלום. גם בירושלים העתיקה היה מצב דומה. משפחת בלוי חייתה ברחוב חברון שבעיר העתיקה. להם הייתה חנות של מנופקטורה, בדים לסמלות ווילונות. וגם סמלות מוכנות בה היו קונים יהודים וערבים. המשפחה התגוררה בחצר בית היתומים, שם הייתה החנות, וניהלה יחסי שכנות טובים עם כל הערבים שברחוב. אחד מלקוחות החנות היה ערבי בשם מוסא סבי. הוא היה סוחר תבואה עמיד, ונהג לקחת סחורה אצל גברת בלוי בהקפה. פעם אחת הצטבר חוב גדול בסך 400 נפוליון, סכום עתק השווה לכמה אלפי דולרים של היום. גברת בלוי לא דאגה, היא ידעה שהוא ישיב את החוב. הראה המעשה ובדיוק ביום הכיפורים היה לו את כל הסכום. הוא בא למשפחת בית בלוי, אך איש מהם לא היה בבית. למוסא סבי לא הייתה בעיה, הוא הניח את הכסף על גבי הארון ויצא מהבית. רבי אמרם חי 18 שנה בין הערבים, ולא היה מקרה בו נגע בו גוי לרעה. החיים היו שלווים ונוחים ביום ובלילה. אין ספק שאם המדינה לא הייתה קמה, היו יכולים להתגורר שם עד היום הזה. דווקא עם הנוצרים בירושלים לא היה שום קשר. הם התרכזו באזור מגורים קטן, ברחוב שנקרא בפי היהודים הרחוב התמה, דטרייף הגסל. היהודים הדירו את רגליהם ולא דרכו בכל האזור ההוא. ראשית, מסיבה הלכתית, הרחוב היה מלא בבתי טומאה, ושנית, דווקא מהם היה פחד גדול. הנוצרים הערבים לא היו שונים במראה מהערבים המוסלמים, אך הם הצטיינו בשנאתם היתרה ליהודים, ולכן היהודים חששו מהם מאוד. במקומות בהם היה רוב ערבי מוסלמי, היהודים לא חששו ללכת, ואפילו בשעות הלילה המאוחרות. חנויותיהם של היהודים והערבים היו מעורבות זו בזו. רחוב הבשמים, על שם חנויות הבשמים שהיו בו, נמשך מרחוב היהודים עד שער שכם בערך. היו שם חנויות של תכשיטי זהב וחנויות מנופקטורה, חלקן היו בבעלות יהודיות. ערבים רבים העדיפו לקנות דווקא אצל היהודי, בו היה להם אמון יותר מבשכנו הערבי. לא אחת נוצר מצב מגוחך, בו אצל היהודים עמדו כשישה קונים ערבים, כשאצל שכנו הגוי לא עמד אפילו אחד. אם יספרו היום לדור הצעיר שגדל אחרי הכיבוש הציוני את הסיפורים הללו, הוא יחשוב שאינם אלא בדיה ואחיזת עיניים. אך מי שיתרח להתחקות אחרי האמת, יוכל לוודא דברים אלו בנקל. זוהי ההוכחה הברורה ביותר לכך שהציונים שיקרו אף לעצמם. הם לא החלישו את השנאה הכבושה של הגוי ליהודי, אלא העמיקו אותה בעשרות מונים. כל הצרות המדיניות בהן הם מסובכים כיום, הן תוצאה ישירה של הכזב הציוני.